זה תהליך, תן לו לגדול. כשהוא הגיע לגיל 30, הוא יהיה בסדר. יש אנשים שהורסים את התהליכים באמצע כי זה לא מוצא חן בעיניהם. למה? בגלל שהם לא יודעים מה זה מלכות. הם לא יודעים שמלכות לא נבנית בפעם אחת. מלכות זה תהליך. זה בניין שהוא כמעה, כמעה. גאולתן של ישראל, כמעה, כמעה. ילד קטן בן שנה שלא יודע ללכת והוא הולך פעם אחת ונופל. תגיד לי, תפחי את הפח, אני זורק אותו לזבל. זה נערכים. תלמד אותו ללכת, לאט לאט. יש בניין. אז אנחנו קצת מפונקים והגענו לשלב של הכל מהר ועכשיו. אנחנו עושים הכל עכשיו מיד. ואם זה לא עכשיו מיד, כאילו לא, העולם הלך. לא, יש תהליכים, אדוני. אתה לא מבין את התהליכים, אבל אתה צריך לכבד אותם. התהליכים בעצמם הם חשובים בחיים. אז המלך השמיני הוא כנגד יוסף, שבא ותיקן את הסבירה בסוד הרוח, הנה הרוח. ומי זה סוף הרוח? יוסף, ספירת היסוד. המתקן את המלכים שנשברו שהיו מבחינת נפש לבד, כלומר מלכויות זה מבחינת רצון לקבל בלבד. יוסף הוא כי הכינוי צדיק, עכשיו אנחנו מתקדמים יוסף ליוסף, כן? מה זה הכינוי צדיק? נאמר אך ורק על האדם הכללי, אדם שהוא פרטי, אל תקרא לו צדיק, אתה עכשיו מסקר. אתה לא יכול לקרוא לבן אדם זה צדיק, אם האדם הזה הוא עושה את הדברים לבד. לומד לבד, מתקדם לבד, בונה את העולם הבא שלו לבד, זה לא נקרא צדיק. צדיק זה אדם כללי שחושב על עם ישראל ודואג לכללות, שיש ביכולתו לגלות את המשותף, תשימו לב, שבכל הפרטים, כמו שאמרנו מקודם, כלומר מדרגת ישראל שבאנו, ואינו מתייחס רק אל הלבוש החיצוני שמטבע הדברים שונה לפי המדרגה של כל אחד ואחד. בטח שאנחנו שונים, כשם שפרצופיהם שונים כך עדותיהם ודעותיהם שונות. אבל האדם הכולל, הצדיק האמיתי, צדיק הדור, הוא אדם שיכול לדבר מכולם, מי גדול ועד קטן, כולם ישמעו אותו, והוא מתייחס, וכל אחד חושב שמה שהוא אומר זה מתייחס אליו. והוא יוצא מכל דבר שהוא אומר, כאילו הרב דיבר רק עליו, והוא אומר לכולם זה הרב שלי, והשני אומר לו לא זה שלי, הוא אומר טוב זה של שלנו כנראה. זה הצדיק האמיתי, הוא הרב של כולם, כי הוא משותף לכולם, משה רבנו. עד היום אנחנו קוראים לו משה רבנו, תראו כמה זמן כבר הוא נעלם מהעולם, והוא עוד עדיין משה רבנו, איך יכול להיות דבר כזה? כי הוא שקול משה כנגד כל ישראל. זה אדם כללי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל. אל תגיד לי עוד פעם, אתה ואתה, לא. זה לא מה שכתוב, לא כתוב כל אחד ואחד מישראל יש לו חלק לעולם הבא, אלא כל ישראל. זאת אומרת, החלק הנשמתי שבנו. הצדיק מבין שהכלל הוא זה שמתפרץ, מתלבש ומתגלה דרך ריבוי הפרטים. ובזה יש לו השוואת הצורה עם השלם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. למה הקדוש ברוך הוא נקרא שלום? כי הוא השלם. אין חיסרון שם. אדם שבעולם הזה מתחיל להיות שלם, אז הוא דומה למי? זה הקדוש ברוך הוא. אז מה הקדוש ברוך הוא בעליוני? אף האדם הזה בתחתונים אותו דבר. הוא פועל כמו הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה הצדיק. הצדיק מתייחס אל נשמת האומה ולא רק אל פרטיה, וקודמת אצלו בחינת הכלל על החלקים הפרטיים, בדיוק כמו שהסברנו פה. אלא שמעלה זו ניתן להסיק רק על ידי לימוד תורת ארץ ישראל. מי שלא לומד את תורת ארץ ישראל לא יכול להבין מה זה תורת ארץ ישראל. זה ספר הזוהר, רבותיי. תורת ארץ ישראל זה ספר הזוהר. כמובן שקשה ללמוד את ספר הזוהר בתוכן שלו, אז מפרטים אותו, לאט לאט. לומדים כוזרי, לומדים כל מיני ספרים שמסביב, ומבינים מה זה ספר הזוהר. זה התורה של הגאולה של ארץ ישראל. התורה הגואלת. תורת הסוד המגלה את האחדות הכוללת. מה זה התורה של הסוד? היא לא נכנסת לפרשת השבוע ולוקחת לך איזה חלק קטן, ומפרטת אותו עוד פעם לפרטים, וזה חייבה איזה פינה קטנה בפרשה. לא. תורת הזאת, מה היא עושה? לוקחת את כל המשותף ואומרת לך, בוא נראה על מה מדברת הפרשה. תתחיל מהכלל. אם אתה לא מבין מה זה כלל, אתה תלך לאיבוד בפרטים. למשל, אני רואה בן אדם וחתול אוכלים. אחד אוכל יד השני, החתול אוכל למטה והוא אוכל למעלה. אתה יוצא החוצה, אתה אומר לי, סליחה, ראיתי שניים אוכלים. זה נכון או לא? אבל לא התייחסת לאחד שהוא בן אדם והשני שהוא חתול. מה שמשותף זה רק המילה, אוכלים. אבל זה לא נכון. אחד אוכל כי הוא אדם עם מדרגה של אדם שאוכל, והשני זה חתול. מה, אתה הולך להשוות ביניהם? אתה אומר שניים אכלו? חד ושלום, רק אחד אכל, לכן זה טעות לומר שניים אכלו. אחד אכל, השני בכלל לא קיים בעניין הזה, זה מדרגה אחרת לחלוטין. אל תיקח פרטים את השני, זה סלט. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. הרמב״ם בשמונה פרטים מדבר על זה. הסוס יש לו בחינה של סוס, לחמור יש לכם חמור, ולשפן יש שפן, ואדם ואדם. אל תבלבל. אז הצדיק יודע את הבחינה הכוללת, כלומר הוא מתחיל מהכלל לפני שהוא נכנס לפרטים. ראה ספר אורות התורה, כן? וההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. שם אומר רב קוק זצ"ל, כל מה שמתייחס בתורת ארץ ישראל לכלל, בחוץ לארץ התורה זה רק פרטיות, 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 פרטיות. תיקון הנפש הפרטית של האדם. ובארץ ישראל זה תיקון הכלל. מדרגה אחרת לחלוטין. אין תורה כתורת ארץ ישראל, כן? אז זה המוחזן. הצדיק משתף תמיד את כל חלקי נשמתו, ובכל פעולה ופעולה מופיעים כל הבחינות יחד, והיינו השכל, הרגש והדמיון. כן, זה החלקים של הנשמה, זה ההתפרטות. זהו סוד תיקון המידות, וכך נעשה האדם מוסרי, בריא ומאוזן. כלומר, האדם צריך להיות בריא ומאוזן. מה זה אדם בריא? כן? אדם שהוא שלם בכל דבר שהוא עושה. למשל, אני עכשיו לומד תורה, מה פועל אצלי? השכל או הרגש? מהם ביחד. אם זה רק השכל, אני אדם חולה. אני צריך לשלב את כל מה שאני בתוך הלימוד הזה. כל האיברים של הנשמה שלי צריכים להשתתף בזה. כמובן, יש אחד ששולט, זה השכל. אבל כולם נמצאים, אם לא אוי ואבוי. זה כאילו אחד הולך ברחוב ופתאום הוא קופץ מהמדרכה לכביש, עוברת מכונית, דורסת אותו. אז באים לבקר אותו בבית חולים, מה קרה? אומר, נבהלתי. ומה נבהלת? אומר, היה כלב על המדרכה. רגע, אתה משוגע, בגלל הכלב שהיה על המדרכה אתה קופץ על הכביש, זה נדרס. האדם הזה באותו רגע הוא היה חלקי. מי שאלה שמה? רק הרגש. הרגש עשה לו שטות, עכשיו חסר לו רגל. כשאדם שלם, אז הוא רואה כלב שנובח עליו, אז יכניס לו את היד לתוך הגרון. הכלב יברח. אבל אם אתה מתרגש, יש לך רק מדרגה אחת שעלתה עכשיו, כל המדרגות האחרות, השכל בפח, הדמיון בפח, אין לך כלום. אתה מסוגל לעשות שטויות כאלה לקפוץ על כפי. כי לא היית אחד, לא היית כולל. חזרת לפרט, בפרט חד ושלום יש וימלוך וימות, וימלוך וימות. סבירה. תבינו שאנחנו מדברים פה לא רק על מושגים רחוקים, זה מושגים של החיים שלנו פה. אם אני פותח ספר, כן, כשאנשים פותחים ספר, מה הם עושים? מי יד? לא חשוב איפה הם נמצאים, הם לא יודעים מה הספר. פותחים את הספר ואומרים מה כתוב. תראה על מה נפלתי. זאת אומרת, תסגור, תסגור את הספר, תסגור. מי כתב את הספר? רגע, לא הסתכלתי. איזה ספר זה היה? לא יודע. טוב, פתחתי, לקחתי ספר, פתחתי, איפה שנפלתי, נפלתי. לא ככה ניגשים. קודם כל אתה רואה את הספר, מי כתב את הספר, מה זה, על מה זה מדבר, אתה בכלל, אחרי זה תפתח, תראה את הלוח, תראה את כל התוכן, אחרי זה אתה ניגש לפרטים, אתה נכנס לפרט ובונים מזה עולם, ואחרי זה אתה גם נותן שיעור על זה. פתחתי ספר, לא יודע מה זה היה, אבל היה כתוב שם שיש את זה. לא ראית מה היה לפני, לא ראית מה היה אחרי, לקחת חלק ועשית מזה אינפורמציה. איפה אתה? זה תורה. הרמח"ל אומר שתמיד צריך להתחיל בכלל, לפני שאתה ניגש לפרטים. אם אתה לא תבין שום דבר, אתה גם מזייף. הכלל זה עם ישראל. עם ישראל יותר גבוה מהתורה. הבחינה הפנימית שנקראת עם ישראל יותר גבוהה מהתורה.
עיקר הלימוד מזה, נרשים אותם, תרמד מוע. לראות כלל, תצריך לדעת רק עוד דווקא זה בפרטים, פרטי פרטים.
לכן אני אומר שצריך לספר בזה תורת ארץ ישראל, כלומר תורת הסוד. שמלמדת אותך, גם כשאתה תיגש לגמרא, להבין את הכללות של העניין, על מה אתה מדבר.
לא, זה לא בגמרא.
אתה מתחיל ללמוד את הכלל על מה מדברת הגמרא הזאת בכללותה. קודם כל. מה, לאן היא רוצה שאני אגיע בסופו של דבר, שאני אגמור את כל הגמרא הזאת, לאן אני רוצה להגיע? אתה יודע על מה מדברת מסכת שבת? או שאתה רק יודע שישיות השבת זה 2-4 בפנים ו-2-4 בחוץ, ואתה מתחיל לדרום שם. אתה יודע מה זה מסכת ביתה? על מה זה לדבר? על ביתים בשוק? אנשים נכנסים למסכתות בלי לדעת בכלל מה הולכים לבקש מהם, על מה הם הולכים, מה אני רוצה ממך בתוך השנה כשתגיע לדף האחרון של המסכת. אתה יודע למה אתה הולך? אתה יודע מה? אפילו אתה שוכח שבאת ללמוד תורה. כי אתה נכנס לישיבה ונכנס מיד לסוגיה. שכחת שאתה לומד תורה ועושה רצון השם עכשיו. גם זה חשוב להזכיר. כל פעם שאנחנו לומדים, מה אנחנו עושים פה? אתם מבינים איזה ברכה יש לנו ללמוד תורה? אנחנו גם כן יכולים לקייף איזה קרב, יש לנו שיעור וזה, ואתה שוכח שאתה עושה מצוות השם, והגית בו יומם ולילה. גם זה חשוב להזכיר. זה הכלל, זה לכלל. ומהכלל אתה יורד, 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 עד לפרטי פרטים. אבל אם אתה לא עושה את זה בצורה כזאת, אתה תלך לאיבוד. בכל לימוד שאתה תלמד, יש לך רק זיכרונות של חלקים, 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 נקודות, 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 כמו הייתה, חל בשלום. לא זכה, נעשית לו סתם מוות. התורה. זכה, נעשית לו סתם חיים. כדי שאתה תזכה לתורה, אתה צריך להבין אותה בכללות. מה השם מבקש? מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אגלה את האור הזה. אם אני שוכח, למשל, הרבה אנשים חושבים שהמצוות זה תחליט. בשביל מה נולדת? בשביל לעשות מצוות. בשביל זה נולדת? השם ירחם, אתה לא מבין שהמצווה זה אמצעי? כדי לגלות את האור האלוקי בעולם? כי נר מצווה ותורה אור, אני רוצה את האור, לא את הנר. נר זה מצווה. אז נכון שדרך המצוות אני מגלה את האור הזה, אבל אל תתבלבל, אל תחשוב שהמצווה היא תחליט בפני עצמה. וכו' 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 וכל הדברים בחיים שלנו. אנחנו תמיד מתבלבלים בין האמצעי לבין התחליט. ועשיו העיקר האמצעים. כן? האמצעים הופכים להיות את התחליט שלנו. כאן ועכשיו, מיד. אז אני צריך להיות שלם. שכל, רגל, דמיון, כן, כוח הטבעי, הזן וכו' וכו'. כל מה שאומר הרמב״ם שם. זהו סוד תיקון המידות, וכך נעשה אדם מוסרי, בריא ומאוזן. זה הבריאות של האדם. אתה רוצה להיות אדם בריא, מאוזן, אתה צריך להיות דרך המלך. בחיפוש נקודת האמצע שבכל דבר שדרכה מתגלה האור האלוקי. כן, כי האלוקות מתגלה רק דרך האמצע. רק דרך האמצע, תמיד. אפילו הצמצום היה בנקודה מרכזית, אמצעית. כן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל אני לא אכנס. כן, בוטינה וקרבינותה. כן, זה נקרא נקודה אמצעית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע. וכל מה שלא אמצע, תשכחו מזה. אין הקדוש ברוך הוא מתגלה, אלא באמצע. כלומר, בדרך הממוצע. אתה פזרן, אתה לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתה קמצן, אתה לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיות נדיב. באמצע. אתה עצוב, מדוקה כל החיים שלך, אתה לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתה סחטן, כל החיים שלך אתה בזה, היי, אתה לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיות ענב, באמצע. רק באמצע אתה מגלה אלוהות. חבל על הזמן. אז מה אנחנו צריכים לחפש כל החיים שלנו? רק את הנקודה האמצעית ואת הדרך האמצעית. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך אמצע היישוב. חרת ישראל היא אמצע היישוב. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכה, דקה, ואת שער שמיים. כזאת אנחנו מתגלה דרך האמצע של הזמן. אמצע של הזמן זה שבת. שבת זה אמצע השבוע, זה לא סוף שבוע. כזאת אנחנו מתגלה דרך אמצע של כל העמים, עם ישראל נקרא אמצע, לב האומות. זה האמצע. כן, אנחנו בשבת. תראו מי יש לפנינו. יום שישי הערבים, יום ראשון הנוצרים. כן? אנחנו באמצע. דרך האמצע מתגלה הקודש, תמיד. איש ישראל המתוקן הוא זה שמאמן את נשמתו שהיא עיקר החיים. כלומר, אנחנו יודעים שהנשמה היא העיקר, האלוקות היא העיקר. כן, אז אני מאמן את האלוקות. מה זה מאמן? מוציא אותה לפועל, כמו אימון. באמצעות גופו הגשמי, בסוד מעשה ונשמה. כן, שהנשמה מתגלה במעשים, וחיבור זה מבטא שלמות ומוליד שמחה. אתה רוצה להיות שמח? למה אתה לא שמח אף פעם? אתה יודע למה? כי אתה תמיד או בזה, או בזה, או בזה, או בזה. אתה רק בנקודה יומית. אתמול הרגשתי טוב. למה? כי הייתי פה. היום אני מרגיש פחות טוב, למה כי אני פה? אתה יכול לחיות בצורה כזאת. אם אתה לא שלם כל הזמן, לעולם לא תהיה שמח. שלמות זה חיבור כל המצבים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה נקרא שלם, וברגע של שלמות אתה שמח. אין שמחה אם אין שלמות. והשמחה זה הרפואה לכל המחלות. מי ששמח אף פעם לא יכול, אני יכול לחתום לו. כל המחלות זה רק מתחיל מחוסר שמחה. למה? חוסר שלמות. ואין כאן ביטול הגוף או זלזול בתכונותיו הגשמיות, חד ושלום, עד רבה, דווקא דרכו, דרך הגוף יתגלה האור הנשמתי. זה הרמב״ם רב שמונה פרקים, דיבור המתחיל דק נפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות. כלומר, נפש האדם זה אחת. אל תשכח את זה, אומר הרמב״ם, אתה אחד. חלוקות יקראו קצת הפעולות האין נפשות. אז אני חוזר לצדיק. הצדיק יודע שהאדם, כן, במרכאות, גדולות, כפולות, הוא יצור חברתי כולל, ומכוח זה יבוא לתיקונים השונים אשר בו, דווקא כאדם, ולא כחתול או ככלב. כי הוא יודע שהוא אדם, הוא קודם כל מתחיל בכלל, אני מבין מי אני. כלומר, אם אני עכשיו רוצה ללמד את הדור שלי תורה, מה אני צריך להגיד לו קודם כל? מיד לפתוח ספרים? הרי זה מה שעושים, נכון? לא ככה. אתה צריך ללמד את הדור הזה שלא ידע כלום. מי הוא? אם הוא לא יודע מי הוא, איך הוא ילמד? אם הוא לא יודע מי זה הזהות שלו, מי הוא בכלל? כלומר, בתור מה אני ניגש ללימוד? מה אתה עושה? ככה אתה מחנך דור הבא? הלימוד הראשון זה צריך לקחת לפחות שנה וחצי, שנתיים. רק ללמד את האדם מי הוא. כמה הוא חשוב, כמה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבריאה מיוחדת של כלל ישראל ונטע בו נשמה של קודש, ומי הוא ומה הוא צריך לגלות בכלל אחרי שנה וחצי שהוא עמוס בידיעה פנימית מי הוא, הכל יוצא. הכל יוצא, פשוט מאוד, אתה כבר לא צריך ללמד אותו. זה יוצא לבד, כי הוא יודע מי הוא. והמאין באת, אז אתה תדע לאן אתה הולך. אתה לא יודע מאין באת, וואלו, תתקח, אתה לא יודע לאן אתה הולך בכלל. ויש קשר בין דברים אלו למצוות המילה ביום השמיני. אמרנו שיוסף הוא השמיני, נכון? כנגד המלך הנקרא הדר. גם יוסף הצדיק, זה סוד ברית מילה, ברית מילה ביום השמיני. למה? למה מילה ביום השמיני? למה ביום השמיני? לא, לא בסדר, בטח. מספר יפה דווקא. כי המלך שהביא את התיקון היה המלך השמיני הדר, ובחינתו היא שורש לשבע המידות של הבניין. השמיני נמצא פה. כלומר, זה השורש של הכל. זה נקרא שבע המידות, נכון? שבע. וזה נקרא באר שבע. זה הבאר של השבע, זה לפני השבע. אם אתה לא יודע לעלות לבחינה הזאת של שמונה, אתה לא תביא שום דבר בחיים שלך. זה הכלל שמתגלה אחר כך פה. וזה תורת הסוד. זה פה, זה נשמה, נשמת התורה. אז זה שורש לבניין המידות, היא הכלל המתפרט לשבע ספירות. כן? איך קוראים לספירה הזאת מבחינת ימים? מי זה? מי זה היום הזה?
יום השבועות,
לא? שבת, שבת. שבת פשוט מאוד. שבת היא מקור לשבעת הימים. כל הימים קשורים בשבת. היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת. מה אתה מתקף? לא. פשוט השבת זה כמו השמש. והנה, יש קרן אחת יום ראשון, קרן שנייה, יום שני, קרן שלישי. זה רק קרן. לא קיימים בכלל ימים אחרים, קיים רק שבת. זה העולם הבא. יפה מאוד. ביום השבת יש מדרגה שנקראת שביעית, ויש מדרגה שנקראת שבת. למה יש שני שמות לשבת? זה יום השביעי אחרי שישה ימים. אבל זה עדיין לא שבת. יש הבדל גדול, זה יכול להיות יום השביעי, אבל אם אתה מגלה את הבחינה הפנימית שבו, אז זה שבת, זה משהו אחר, זה בר שם. יש ליום אחר שם? אין, רק לשבת יש שם. כל האחרים זה מספרים. גם שבת בעצמו יכול להיות מספר, אם אתה לא מבין מה זה. אז הוא הופך להיות שביעי, אחרי שם, ויקנד, סוף שבוע, רגוע. אבל ברגע שאתה מבין ששבת הוא האמצע, ששבת הוא המקור, כי היא מקור הברכה. אתה מבין שאתה מדבר פה על שמש גדולה? זה עולם הבא. אז השבת, בתוך השבת עצמה אנחנו עולים עד לבחינה הזאת, ועוד יותר גבוה. הכלל המתפרט לשבע ספירות חגת, נהים. קומה זו היא כוללת, ולכן קודמת היא לפרטים המשמשים לה לזרועות כדי שתתגלה בפועל. וצריכים אנו להבין. כי זה מה שצוות המילה מסדרך לרח הנולד. יש תינוק בן 8 ימים, מה הוא מבין? מה אנחנו רוצים לסדר לו עכשיו? הוא לא מבין כלום, אי אפשר לדבר איתו. אבל אנחנו מיד רוצים לו ברית מילה ביום השמיני. אתם יודעים מה זה עושה לו? כל החיים שלו עכשיו הוא יהיה דבוק לפה. יש לו ברכה מזה. זה מצוות האבא הראשונה על הבן. להגיד לו, בני היקר, אל תהיה פה בפרטים, כי אם לא אתה תהיה נקודה, 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 כמו עשר, חז ושלום. מיד ביום השמיני, דקה, אני מקשר אותך לנשמה הזאת שנקראת כלל ישראל. איפה שלא תהיה בעולם, אתה תבין שאתה שייך לכלל ישראל. לא חשוב. ברגע האחרון בחיים שלך, אפילו שנפלת למדרגות הכי נמוכות, אתה תדע שאתה שייך לכללות ישראל. זה רק עם ישראל יש לו דבר כזה. תיקח יפן ותזרוק אותו להולנד, עוד כמה דורות הוא יהיה הולנדי. יהודי איפה שלא תשלח אותו, הוא נשאר ישראל. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. למה? כי הפנימיות של הישראלית, לא חשוב מה הוא יעשה. ידונו אותו כישראל. אפילו אם מחשמו וזכרו זה שתלוי, אצל הנוצרים, דנים אותו כישראל. כלומר, הוא משלם את המחיר בגלל שהוא היה ישראל. כלומר, את הכלל הקודם לפרטים, את המדרגה השמינית שהיא הנשמה. כן, אנחנו בחנוכה, לכן הבאתי עוד פעם את העניין של השמונה פה. כן, הכל שמן, שמן, שמונה, השמונאים, כולם שמונה. שהיא הנשמה של ספירות הגוף. ובזה מחנכים את התינוק לאחדות וכלליות, להבדילו מן הפירוד והחלקיות שגרמו לקלקול. זו בחינת שמונת ימי חנוכה, שבאים אף הם לחנך את עם ישראל, חנוכה מלשון חינוך, לראייה כוללת. מה אני עושה? אני מסתכל על נרות חנוכה, תגידו לי, אחד שעובר ברחוב, לא מבין שום דבר, אומר, היהודים האלה יסתגרו, 8 ימים יושבים חצי שעה מסתכלים על נרות. אם אתה לא מבין מה אתה עושה פה, כן, אז זה הופך להיות פולחן, אז עוד שעה מדליקים נרות, עוד שנה, נו, תן. אם זה ממשיך ככה, אז אתה לא מאוד מעט נשים איזה מדבקה קטנה, נגיד חנוכה, 8 ימים, תיצאו מדבקות, מה משנה? אלא אתה צריך להבין מה זה האור הזה שאתה מגלה פה. לראייה כוללת של החיים, להוציא מן הבלבולים והספקות הנובעים מן הראייה המצומצמת והחלקית של המציאות, זה יוון. יוון מה זה? ראייה חלקית של המציאות. לוקחים רק חלק. הכל שם חלק. תדבו לכם על חלק, על קרן השושה, אין לכם חלק באלוהי ישראל, הכל חלקים אצלם. אלא שהשגת מדרגה זו מחייבת לימוד מעמיק ופנימי בסודות התורה והחסידות. זה מה שאמרנו מקודם, תורת ארץ ישראל. אם אתה לא לומד את התורה הזאת, אתה לא תבין על מה אנחנו מדברים בכלל. סוד השמיני, בחינת עולם הבא. כן, כל זה נקרא עולם הזה למטה. מפה, מבינה ומעלה, אנחנו בעולם הבא. כי המושג הנשמתי מופשט ולכן קל יותר להתייחס אל הגוף. כן, תשאלו בן אדם, השולחן הזה אמיתי? כן או לא? כולם יודעים כן, נכון? זה לא נכון. זה לא נכון. מה שאמיתי זה רק האנרגיה שיש בשם. היום המדע יודע את זה. תוריד את המולקולות והאנרגיה שיש בשם. אין שולחן בכלל.
תסתוף לנו, הוא נעלם. קשה מאוד.
אז מה? אז אתה רואה? אז למה אתה אומר שזה קיים? זה קל, אנחנו תוצקים אותו. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, אנחנו מתבלבלים ורואים דברים חיצוניים וחושבים שהם העיקר, שהם האמת. לכן קל יותר להתייחס אל הגוף החיצוני, אלא שצריך לדעת כי האמת היא הפנימית, ובמיוחד שהיום המדע מוכיח כי כל חומר הוא אנרגיה, והיא המדרגה העליונה מחושי האדם. לא בגלל שזה למעלה מהחושים שלך, שזה לא נכון, זה האמת, הכל אנרגיה עכשיו. והיא המציאות האמיתית ולא מה שנראה לעין. תראה איזה מחקרים יש לך היום, עושים לאיבוד, ברוב של סמים. למה? בגלל שאתה מצמצם את החומר ומתגלה עוד יותר ויותר אנרגיה. תשמעו היום פלאפונים, אתם חושבים שיש לכם מערכת סטריאו שהייתה לפני 50 שנה כמו כל החדר הזה. אז זה פלאפון קטן עכשיו, שמים לך איזה מוזיקה, קוראים לזה MP3, MP4, MP5, לא יודע מה זה. למה? צמצום החומר, זה אנרגיה הרבה יותר גדולה.
אפילו הדלי קול.
גם שיותר אנחנו היינו יכולים לראות יותר, מטמצמים שלנו. היום הדלים עוברים דרך שערות קטנות, שקופות. אין יותר חוטי חשמל. בתוך מערכת קטנה כזאת, הכל עובר דרך שערות קטנות, דקות מאוד, מינים. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה פלא. איך זה עובד? לפני 200 שנה היו שורפים על דבר כזה. היו אומרים, אתה קוסם, מחפש. המלכים אשר מלכו בארץ אדום, כן, זה הפסוק הזה בתורה, שמו אותו, תראו איפה התורה שמה את הפסוק הזה. שם, כאילו לא שייך לכלום. למה? אם אתה לא לומד את זה, אתה תעבור על זה, מי שם לב בכלל לחלק הזה? ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, אתה חוזר הביתה, זהו. מה היה בפרשת ויצלח? אני צריך יעקב מלאכים, זה אני יודע. אבל בסוף הפרשה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, מי אכפת לו בכלל? מי מסתכל על זה? האריזל אומר, זה העיקר של כל הבניין בכלל. תראה איפה שמו לנו את זה. המלכים אשר מלכו בארץ אדום רומזים לסבירת הכלים, זה נקרא מלכי אדום. ושלב זה קודם לתיקון הנקרא ברמז מלך לבני ישראל. לפי הכלל הידוע שהקליפה קדמה לפרי, לכן היה הסדר הזה בבריאת העולם, כדכתיב, קודם כל מה זה בריאת העולם? והארץ הייתה תוהו ובוהו. למה זה מתחיל בחושך על פני תהום? ככה הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה? מפחיד, כבר עלה, התחלה מפחיד. הכל חשוך, תהום. אתה לא יכול להתחיל באור, יפה, נחמד, לא. אחרי זה, כן, המורה הזמן לשליטה של מלכי אדום, והיינו השלב שקדם לתיקון המרומז בהמשך הפסוק. אחרי זה בא התיקון, ואני אומר, אלוהים יהי אור. אני נרגע. מתחיל בחושך, הולך לאור. ואי ערב, ואי בוקר. תמיד זה מתחיל ככה? שהשאלה שלך גם, כן? כך היה גם סדר הדברים בלידתם של יעקב ועשיו. מי יוצא ראשון? ויצא ראשון אדמוני. למה הוא יוצא ראשון? יכול לצאת יעקב בשקט, אתה לא היה לו בלבול מוח? לא, הראשון יוצא אדמוני, כולו כעדר שיער, ויקרו שמו עשיו. כן, נקודות, נקודות, כולו עשוי כבר. ואחרי כן יצא אחי וידו חל בעקב עשיו, ויקרו שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. למה הוא בן 60 שנה? כי זה הכלל. זה הכל השש. לכן התורה אומרת לנו. זה לא סתם להגיד לנו עוד אינפורמציה, הוא ב-60. תוסיף גם מפה בקרמה, 57. התורה זה לא סתם סיפורים. כל מילה זה קוד. סודו של יוסף הצדיק וסגולתו לחלות את עשיו נובעים ממדרגתו. עכשיו אנחנו מקיימים את השיעור בכיוון הזה. למה עשיו שורף את... סליחה, יוסף שורף את עשיו? כי יעקב אבינו מרכבה למידת התפארת המאחדת חסד וגבורה, והדעת היא נשמת נשמה להם. תשימו לב, יעקב היא כוללת חסד וגבורה, אבל בתוך חסד וגבורה מה יש? דעת. ודעת זה כולל חוכמה ובינה. זאת אומרת, כמה יש ליעקב? יש לו גם חסד, גם גבורה, גם בינה, גם חוכמה וגם כתר, הכל יש לו. בסדר? הגיע למדרגה גבוהה מאוד יעקב. תשימו לב פה, התפארת מאחדת חסד, גבורה, דעת, היא הנשמה להם, והיא עצמה מאחדת את החוכמה והבינה שבהם נשמת הכתר, באופן שמידת התפארת עוצרת וקרבה את כל הספירות שמעליה, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת. וזהו סוד יעקב אבינו עליו השלום. אבל ליוסף יש יתרון. למה יש יתרון ליוסף? על זה. כיוון שהוא מרכבה ליסוד, הוא פה. זאת אומרת שהוא גם כן כולל את נצח ועושה מחוץ לגוף, למדנו זה שבוע שעבר. קומה שלמה מחברת את כל הבניין כולו מראשו ועד סופו, זה יוסף. לכן הוא נקרא כלל. מן הראש דרך התוך ועד סוף כל הספירות, כולל נצח ועושה לבר מגופה. מכאן נולד כוחו המיוחד של יוסף להכניע את הרע של עשיו. כי רסע הזה אינו יכול לחבל אלא במקומות החסרים שלמות לפי שהוא עצמו בחינת הפירוד. כלומר, איפה ייכנס עשיו? רק במקום שחסר. כן, מי שלמד קצת תורת הלחימה, כן? אז הוא יודע, אם אין לו שמירה טובה על כל הגוף שלו, אז כל חור קטן, השני קצת מאומן, פאק, מכניס לו אגרוף. קיבל בפנים, אחרי זה הוא שם בפנים, פאק, ברגל. למה? הוא לא יודע להגן על עצמו. אין לו שמירה כוללת. אותו דבר עשיו. עשיו נכנס איפה שיש חור, לא אכפת לו. אז מי צריך להופיע מולו? אדם שלם. מי זה השלם? יוסף. יוסף זה שלמות, יש לו גם פנימיות של צדיק, והוא מסוגל אפילו להיות כמו מצרי. אתה מסתכל עליו ברחוב, מצרי לכל דבר. איך אדם כזה משלב רוחניות כזאת גדולה והוא דומה למצרי, דומה לבן אדם ברחוב, אתה לא יודע איך לכלל שהוא צדיק. זה האדם השלם. זה לא אחד אתה מסתכל עליו תומר זה שנראה לכם כבר מנותק. לא, יוסף הוא מחובר, הוא מסביר לארץ מצרים של המלך והוא עושה דום שער בתתקותו. ויוסף היה במצרים, כתוב בספר שנות, ויוסף היה במצרים. אנחנו לא יודעים שיוסף היה במצרים, התורה עוד פעם אומרת לנו סתם חזרות, זה דווקא היה במצרים, אלא אומרים לנו חז"ל שנשאר בצדקותו אפילו שבמצרים, הוא נשאר צדיק איפה שלא תשים אותו. זה אדם שלם, הרע לא יכול להיכנס בו, אין לו מאיפה להיכנס. אתם לא מבינים על זה אנרגיה של יוסף. יפה מאוד, עוד מעט אנחנו נראה את זה, בדיוק. לכן בהופעת יוסף מתבטלת מציאותו של עשיו הנקרא רב. כלומר יוסף בא, מתגברת לעומתה בחינת הטוב שלו הנקראת קול. ועל כוח זה נשען יעקב ואומרו לעשיו, יש לי קול. מה אומר עכשיו יעקב לעשיו? אתם יודעים מה הוא אומר לו? ועשיו אומר לו, יש לי רב אחי. מה אומר לו יעקב? לי יש קול. מה זאת אומרת? יש לי בן, וחד בן כזה, איתו, אני ואיתו, קבוצה מנצחת. אף אחד לא יכול עלינו. שבא לרמוז לו שאינו ירא ממנו, בזכות יוסף בנו, המשלים אותו לקומה שלמה של 10 ספירות. אומר לו, יש לי קול. מה, אתה מפחיד אותי? אתה אומר, יש לי רב. אתה פרטים פרטים, אני יש לי כלל. במאבקו של יעקב נגד המלאך שרו של עשיו כתוב היר כי לא יכול לו ויגע בכף יריחו. למה הוא נגע לו בכף יריחו? כי לא היה יוסף, היה לבד. אז הוא יכול היה לגעת לו לקומות התחתונות. למה? כי אמרנו שיעקב יש לו כל הקומות העליונות, אבל היה חסר לקומות התחתונות, אז המלאך פגע בו. כיוון שיעקב הוא תולת התפארת המאחדת ושרו של עשיו הוא מעל מדי פירודה כאמור, ולכן לא הצליח לפגוע בחלקו העליון של יעקב, כי שם היה יעקב שלם. אבל כיוון שעדיין לא גילה קומה שלמה שהיה חסר הכלליות של יוסף, אז זה כתיב ויוותר יעקב לבדו. מה זה לבדו? חסר לו את יוסף. זה עוד פירוש. חסר את יוסף בחלקו התחתון, המכוון אל היסוד הקדוש, המאחד את כל הקומה כולה. וזהו שכתוב שם, והגע בכף ירחו. אבל אחר כך, בבוא עשיו אליו, וכן אלופי עשיו, מתגבר יעקב עליהם בכוח האחדות שמתווספה לו בזכות יוסף, הנקרא תולדות יעקב. אתה מבין עכשיו למה תולדות יעקב ויוסף? אלה תולדות יעקב, יוסף. ואיפה כולם? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מה זהו? לא, נעלמו. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? והוא פלא. והוא פלא, מדוע דווקא יוסף מכונה בשם תולדות יעקב, הרי היו לו גם בנים אחרים? אלא שדווקא יוסף הוא הבחינה הכוללת את כל תולדותיו של יעקב, לכן כשראה יעקב את הריבוי באלופי עשיו, מתיירא מהם כמשל הפסטני הזה, כן? התחלת המדרש שלנו. קוראים לזה פסטני או פסטני? פסטני זה שמוכר פסטן. אתה לא יודע, היום זה לא קיים, אבל... כן? שנכנסו הגמלים טעונים פסטן, וסמה הפחמים, אנה ייכנס כל הפסטן הזה. כי הפסטן הוא סוד הגבורות, זה המדרש שהבאנו בהתחלה. פסטן זה גבורות. זה בא מהקרקע. זה כמו קין. קין הביא פסטן. זה הקורבן של קין. מן האדמה. כמו שראינו אצל קין שהביא בחינה זו של גבורות לקורבן. והגמל, מה זה הגמל? כל המדרש הזה מדבר על גמל שהביא. הגמל מורה על מדרגת החומר הגס, כמו שכתוב בדברי חז"ל בעניין פיתוי הנחש שבא אל חווה כשהוא רוכב על גמל. ככה כתוב בחז"ל. וידועים דברי הגמרא בברכות מ"ו, הרואה גמל בחלום, מי שחולם על גמל, מיטה נכנסה עליו מן השמיים והצילו ממנה. היה צריך למות והקדוש ברוך הוא הציל אותו, אז הוא ראה גמל בחלום. כלומר, כל העניין של הגמל, אני מתייחס פה לכל המדרש כדי להסביר אותו. וזה מה שטען יעקב והתייחסו לריבוי הגמלים והפסטן, שהכל מלא דינים וגבורות, ולא ידע איך להתגבר עליהם. זה המדרש, כן? אלא שבא הפיקח והרגיעו, כשגילה לו את סוד הניצוץ האחד שיוצא ממנו וצורף את הכל. מי זה הניצוץ האחד? יוסף. והכוונה על יוסף הנקרא ניצוץ אחד, ומזכיר לנו את פח השמן האחד. אותו דבר, בדיוק אותו דבר. המאחד והכולל הוא בזה מכניע את הגבורות והדינים, ולכן נקרא שטנו של עשיו. כן, לעשיו תשאל אותו, יש לך שטן? כן, וואי, אני רועד ממנו, מי זה? יוסף. עשיו פוחד מיוסף, מת מפחד שהוא רואה את יוסף. רק הוא מפחיד אותו. למה? כי הוא כולל. עשיו לא מפחד מפרטים, אבל כשהוא רואה אדם כולל, הוא פוחד ממנו. כי הוא כוח האחד המגרש את החושך והקליפות. בדיוק כמו חנוכה. בסוד יש לי רב. כן? עכשיו זה יש לי רב, ריבוי הפרטים והחלקים שאין בהם קשר והתקללות. אז יוסף הוא הכלל, הוא אומר לו, אתה לא מפחיד אותי, אתם כולכם נקודות. אתם מזכיר אותנו את הדגים. יש דג גדול, ויש מיליונים של דגים קטנים. עכשיו, הדג הגדול רק מתקדם בולע אותה, נכון? אז מה הם עושים? הם מתחברים כולם יחד ובונים כאילו הם כולם דג אחד. אז הם עושים לך צורה של דג, אבל זה לא דג, זה מלא קטנים. אתם יודעים שקיים דבר כזה? והדג ההוא, שהוא ענק, הוא רואה את זה ואומר, וואי וואי, מצאתי גדול ממני בורח. זה תחבולה, שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע. ואנחנו אותו דבר, אנחנו רואים את תמות העולם, אומרים וואי וואי וואי, זה לוויתן, הפנין הגדול, פרעו הרובץ בתוך יהוריו, איך אני אוכל עליו, כל הגויים האלה, רבים ועצומים ממני. אומר לו, אל תדאג, אתה זה רק פרטים, כלום. אתה עושה ככה כולם, כלום, לא כלום, לא זה קש, כלום. אתה מדליק אש, יוסף, כולם נשרפים, אין כלום. לכן אסור לפחד, וגם שבת היא מאותה בחינת היסוד, למרות היותה היום השביעי כנגד מלכות, כן שביעי. והוא כמאמר הזוהר הקדוש, למשרי אללה רזה באחד, כלומר, כדי שיהיה אחד, הסוד האחד הזה זה שבת. ואית אחדת קורסאיה יקירה קדישה ורזה באחד. כן, קורסאיה זה עולם הבינה שהוא יושב ומתגלה באחד. בהתתקנת למי שרעה למלכה קדישה אילאה, ואז שורה עליו המלכות העליונה, כן, תדעי סבתת, כשמגיע שבת, היא מתייחדה במספרת מסיטרה אחרא, אז היא בורחת, יוצאת מהסיטרה אחרא, וכל דינים מתעברים מנה. כל הדינים הולכים בורחים, לא יכולים להתקרב בכלל לשבת. והיא הסתערת בייחודה דנירו קדיסה, והיא מסתערת באור של קודש, לבד. למה? כי היא כמו יוסף הצדיק שורף את הכל. שבת אין לה פחד. אחד מהכוונות במקווה בליל שבת, מחר, שעושים מקווה לפני שבת, שיוצאים מהמקווה צריך לרחוץ את הפנים ואת הידיים ואת הרגליים במים חמים. וכשהמים חמים אחרי המקווה, לא מתלבשים מיד, חוזרים למקלחת ושוטפים או עם כלי את הפנים, את הידיים ואת הרגליים במים חמים. ומכוונים כשהמים החמים על הרגליים שלהבת יתקה. וזה האש של השבת ששורפת את כל הקליפות. זה הסיום האמיתי של המקווה. והסיבה זהה למה שאמרנו בעניין יוסף, לפי שבשבת מתגלה היסוד הקדוש המאחד, וזהו ששמח הכתוב את ויקהל לשבת, כמו שכתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, כלומר שיש קהל, שיש כלל ישראל מתגלה, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, אלה דברים, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון, זה השם. ברגע שמגיע ויקהל, מופיע שבת, אותו דבר. בשבת מתגלה האמת, הפנימית המחברת את קודשא בריך הוא לכנסת ישראל בת זוגו. וקשר זה אינו יכול להיות כי אם על ידי היסוד המאפשר את גילוי הבחינה הכוללת הנקראת כנסת ישראל. אותו דבר, מה זה כנסת ישראל? אוי ואבוי אם נחשוב שכנסת ישראל זה ריבוי של נקודות. עוד פעם, אותה טעות. כנסת ישראל זה בריאה אלוהית. זה הנשמה הפנימית של עם ישראל, זה נקרא כנסת ישראל. אבל איך אנחנו מגלים אותה? כשאנחנו מתייחסים להקדוש ברוך הוא כנשמה כוללת. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות בשבילו כביכול כמו אישה, בת זוגו. ואז יש יחס בינו לבינינו כמו בין איש לאשתו. ואז הזיווג בינינו מוליד ברכות ושפע בעולם. אבל אם אנחנו מופיעים לפניו כל אחד פרטי, כל אחד עם השיטה שלו, לא אכפת לו מהשני, הוא מקלל את השני. שמרחם, איך אתה מופיע? איפה כנסת ישראל בכלל? מה אתה מגלה? אתה מגלה רק את הרצון העצמי שלך. אתה צדיק, כולם רשעים. אני צודק. או כאלה שאומרים, בבית כנסת שלי זה לא קורה. נו, אז מה אם יש לך 50 מטר ממך עוד בית כנסת וזה קורה? זה לא מעניין אותך. אני לא מתגלח בצער. ברוך השם, הוא לא אכפת לי מה הוא עושה. אדוני, אתה חצי מגולח בטעם. תדע לך. וכשמדרגה זו מופיעה, אין החיצונים שולטים עליה כיוון שהם מעלמא דפירודה. ההפך הגמור מהשלום. היסוד נקרא שלום, לכן נקראת השבת שלום. כי היסוד מחבר גוף ונשמה, זכר ונקבה, שמיים וארץ, וסוד ויחולו השמיים והארץ. שניהם. לכן הוא סוד השלום המשלים את המציאות בכללותה. ובדרך זו ניתן להבין איך ייתכן שבדורו של אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, חטא מקלקל חוכמה בינה ודעת, כי זה בשכל, עם כל זה היו יוצאים למלחמה ומנצחים. איך אתה יכול?
יפה מאוד.
אלא שהיו באחדות, ובזכות זו לא שלט על הרע עליהם. מה שאין כן אם היה ביניהם הפירוד והמחלוקת, אפילו אם היו אנשים גדולים בתורה היו נזוקים.
אתה מבינים? זה הכל הפוך ממה שאנחנו חושבים. אתה יכול להיות גדול בתורה, אבל אם אתה לא מופיע ככלל, אתה לא מבין שום דבר, אתה ניזוק.
לפי זה יובן מדוע הצטער יעקב. סליחה על הטעויות, כתבתי את השיעור היום. יעקב אבינו עליו השלום, שנעלם יוסף הצדיק, שהרי שהאחד איננו,
כן ככה אומרים לו, נכון? האחד איננו, מתי אומרים את זה? מי אומר את זה? האחים, כן? הם אומרים ליוסף, אתם לא יודעים שהוא יוסף. ויוסף אומר להם, תבינו את הקטן. הם אומרים לו, לא, לא, האחד כבר איננו, ואם תיקח לי גם את זה, הלך עלינו. כן? כמעט, לא באותם מילים שאמרתי עכשיו. אבל לא חשוב. מה זה האחד איננו? למה הם אומרים האחד איננו? האחד איננו. זאת אומרת שכבר פה הם עושים תשובה. הם מבינים שזה, הוא היה הדבק. הוא נקרא האחד. בגלל מה שעשינו לו, אנחנו במצב שמה שאנחנו קורא לנו היום. האחד איננו,
מתפזרים כל חלקי המציאות והרעת עולה, וזה שכתוב אחר כך בילד יהודה מאחד, כל מה שקורה להם שם. וכן מעשה של ער ועונן, ואפילו יוסף עצמו עמד מניסיון קודם שלו התגלתה השלמות דרך האחים. המצב יחמיר, וכדברי הצפורנו על הפסוק, וימות יוסף, כל זה גם יוסף עצמו.
כתוב
בילד יהודה מאחד, ברגע שמחרו את יוסף. פתאום, כאילו משנים כיוון, המצלמה מספיקה לצלב שם, היא עוברת למקום אחר, יהודה הולך. מה הוא עושה? מה הולך ילד? כתוב, בירד יהודה מאחד. מה זה בירד? יפה מאוד, זאת אומרת, הוא כבר לא כלום, אף אחד כבר לא כלום, אין להם חיבור ביניהם. יעקב כבר לא מקבל רוח הקודש, אין לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא. מה קורה להם? כולם התפוררו ל... נקודות, נקודות, חז ושלום, אלמה דפירודה. למה? כי הם מכרו את המאחד, את היוסף, האחד איננו. יפה מאוד, אם כל כך גדול הוא משיח בן יוסף, אז מה זה משיח בן דוד? זה כללות בכללות. זאת אומרת, משיח בן יוסף הוא כללות. דיברנו על זה שבוע שעבר. יסוד נקרא כללות, והמלכות נקראת כללות וכללות, על זה צריך לדבר ממש באופן ספציפי, כי אי אפשר על רגל אחת להבין מה זה מלכות.
יהודה הוא כללות וכללות.
יפה מאוד. יהודה הוא הכללות וכללות.
יכול להיות, הוא
יוצא. אבל בלי יוצא, יפה מאוד. ברגע שהוא חוזר בתשובה והוא עושה, והיגש אליו יהודה, אז הם מתחברים זה. זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. איזה הפטרה אנחנו קוראים? קח לך עד יוסף ועד מאפרים, כן? ושני העדים היו לאחד בידיך. כן? זה הכוח. אז המצב מכניר כדברי הצפורנו על הפסוק, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו ויבואו ויעצמו, שנעתו, אומר הצפורנו, לדרכי שרצים. אתם מבינים מה הוא אומר פה? וישרצו, חז ושלום, ככה אומרים על בני ישראל, וישרצו, אומר הצפורנו, זה כמו שרצים. מה זה וישרצו? נקודות, 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 מיליונים של נקודות, ואתה מפחד מהריבוי הזה, יש לי רב, אחי. לא, אנחנו יש לי כל. והכל בגלל שיוסף איננו. וכשאחד איננו מופיע ריבוי, והוא שכתוב וירבו. וירבו ויעשו במאוד מאוד, וירבו, בני ישראל, וירבו. זאת אומרת שהם קנו את התכונה של עשיו חד ושלום. התחילו לעשות רב במקום כל. זהו סודה של פרשת וישב, שכדי לגלות את עשיו חייבים לחלות את עשיו חייבים להשתמש בכוח האחדות, סוד יוסף, מרכבה לספירת היסוד, ובזה יובנו דברי הרמב״ם בספר המצוות. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: למנות להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה. וידוע הסדר כמצוות העמדת מלך קודמת למחיית עמלק, כי בלי מלך שהוא ליבם של ישראל, המאחד אותם להיות קומה שלמה, אי אפשר לנצח את עמלק. והנה כתב הרב לוי השליטה, שיתכן לומר שזה העניין המועדים שמתחילים בתשרה כדי לתקן את כל הקומה הזו שלמותה. איך? בראש השנה נתקנת החוכמה, כמבואר, שתקיעת הסופר היא כנגד החוכמה. זה לא נקרא פעולה. ולכן איננה עדיין מלאכה, זה לא נקרא מלאכה שתקיעת הסופר. וכן המשכת המוחים בראש השנה. לכן ראש השנה זה כמו מוח. של השנה, שעיקרם חוכמה שכמבואר בעבודת ישראל ענייני ראש השנה. ואחר כך יום הכיפורים, שהוא סוד תיקון מקומת הבינה, כן, עולם הבא, והתשובה, זה יום הכיפורים, שמקים על חטא על הלב, ובסוכות הנקרא חד, זה ראשי תיבות חסד גבורה, והוא עצמו בחינת התפארת, שמידתו של יעקב אבינו עליו השלום. ובחנוכה מתקנים הנצח והעוד, למדנו את זה שבוע שעבר, נצח והעוד, מתוקנים בחנוכה. זאת אומרת, אנחנו יורדים, הנה, ראש השנה, כן? ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, עם התפארת, חנוכה. מה חסר לנו? כמובן בכוונת האריזה לחנוכה, ולאחר מכן, נצח והעוד, כן? לאחר מכן, ימי הסובבים, מה אנחנו מתקנים בסובבים? ספירת היסוד, בהם ניתן היסוד, המחבר את כולם, ורק אז מגיעים בסופו של דבר לחג הפורים. מה עושים בחג הפורים? מה עושים בחג הפורים? יפה מאוד, זה מחיית עמלק. אי אפשר להגיע למחיית עמלק בלי כל הסדר הזה. המאפשר בכוח סגולתו הפנימית למחות את זרעו של עמלק. על ידי מה? האחדות שמסדר היסוד. פורים זה יסוד, זה ספירת היסוד. המאחד את כל הקומה. לכן עושים לשלוח מנות, מתנות לאביונים, להראות שאנחנו אחד. אתה עושה, סוגר מעגלים, מיד, הולך השכנים, כולם, אחד השכנים, מה זה, מה הולך פה? זה העניין להראות את האחדות הזאת, כדי להשיג בחינת כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. ומכוח זה, לנצח ולהחריב זרות של עמלק. נזהר רבי ימינו, אמן לאמן.